קורונה היא לא וירוס. קורונה היא שליטה. היא השתלטות של מלכות אדום, הרשעה, על העולם. השתלטות של מלכות אדום על הטבע. השתלטות על האדם. השתלטות על המדינות. היא השתלטות על משאבי הטבע. היא השתלטות על החלל שמסביב כדור הארץ. השתלטות על המחשבה. השתלטות על התנהלות החיים. השתלטות על תפיסות העולם. השתלטות על חירויות הפרט. השתלטות על חופש הבחירה. השתלטות על המרחב הפרטי של כל אדם, של כל ילד, של כל תינוק, של כל זקן. השתלטות על המרחב הציבורי שלנו, על הרחוב שלי, על גן השעשועים, על הכבישים, על המבנים הציבוריים. השתלטות על התא המשפחתי. השתלטות על הנורמות, על המוסכמות. השתלטות על החוקים. השתלטות על ההתנהגות. השתלטות על התרבות. השתלטות על המנטליות. ואפילו השתלטות על החלומות בלילה. אני רוצה להכיר לכם את אחד מאלי הרפואה של יוון ורומי. קוראים לו אסקלפיוס. אסקלפיוס. זה אל הרפואה גם ביוון וגם ברומא. בזכות סגולת הריפוי האל-טבעית הניסית שלו, לכאורה, הקים אסקלפיוס את המתים לתחייה, ובכך הוא, שימו לב, צמצם את הפער בין בני האדם לבין האלים. הוא צמצם את הפער בין בני האדם לבין האלים. באמצעות זה שהוא החיה מתים. אלה נוספת של הרפואה נקראת הגאה. הגאה. זאת אלת הבריאות והרפואה במיתולוגיה היוונית וגם במיתולוגיה הרומית. והיא ביתו של האל שסיפרנו עליו, אסקלפיוס. הגאה היא אלת הבריאות והניקיון, ומשמה טבעו את המונח היגיינה. האלה נקראת הגאה, טבעו ממנו את, ממשמה את המונח היגיינה, וגם אהוגניקה, שזה טיהור, גם כן, זה גם ניקיון, ניקיון חברתי, ניקיון אתני, טיהור אתני, או טיהור אוכלוסין שאינם רצויים, טיהור שלהם מן העולם. לטהר את העולם באמצעות ניקוי הסרת הלכלוך. היגיינה של אוכלוסין והיגיינה בתוך, כלומר כתפיסת עולם. תזכרו את המילה, את המונח, את בכלל, את התפיסה שנקראת היגיינה. בת נוספת של האל אסקלפיוס היא פנקיה. אחת היא הגאה והשנייה היא פנקיה. זו אלת המרפא במיתולוגיה היוונית, אלת מרפא נוספת. פירוש השם פנקיה ביוונית הוא התרופה לכל דבר, פנקיה. פנקיה וגם כל אחת מחמש אחיותיה היו אחראיות על היבטים שונים בעבודה של אפולו. הם היו מעין שוליות או סייעות עזרו לאפולו לשאת באחריות בעבודה שלו, שאפולו היה אל הרפואה הגדול, הראשי. אייסו הייתה אלת ההתאוששות, הם היו אחיות כולן. אייסו הייתה אלת ההתאוששות, הגיעה אלת ההיגיינה, אקסו הייתה אלת ההחלמה, והגליה הייתה אלת היופי הטבעי. סוג של קוסמטיקה. עכשיו שימו לב, יש לנו גם את האל המצרי, אל הרפואה המצרי, שזהו בעצם קפיצה הרבה הרבה אלפי שנים אחורה, שנקרא אוסייריס. אוסייריס הוא נקרא, האל המצרי הוא נקרא אוסייריס בשמו היווני, אבל בשמו הקדום יותר, לפני שמלכות יוון פרצה והתעצמה, הוא נקרא אסיר או אסור או אשור. הוא אל מצרי, והוא מצאצאיו של אל השמש המצרי, אל השמש וגם בורא העולם לפי האמונה המצרית, הוא היה האל רע. האל רע הוא אביו של האל הורוס. גם הוא, האל הורוס, גם עוסק ברפואה, גם עוסק בהחייאת מתים, וגם בהורדת חיים אל השאול, כלומר מלאך המוות הוא זה שמדלל אוכלוסין, הוא מחליט למי חיים ולמי מוות, וכל זה הוא המפתח לכישוף. שימו לב עכשיו, סימול שמו של אשור, אסיר, אוסייריס, בהירוגליפים, מורכב, איך, הרי הם כתבו בהירוגליפים, לא כתבו באותיות כמו שאנחנו מכירים. הירוגליפים זה ציורים, אז ההירוגליפים, איך כותבים את שמו של אשור, של אוסייריס? כתר, ולידו עין. הבן שלו, הבן של אוסייריס, זה הורוס, הוא מחליף אותו, את אביו, עד שתימצא המילה העבודה של אוסייריס, כי הייתה מלחמה שם בין אוסייריס לסט, והצליחו לרסק את אוסייריס להמון המון חתיכות, אבל אחותו באה, שהיא הייתה גם אשתו של אוסייריס, באה ומצאה את כל החתיכות והרכיבה את אוסייריס בחזרה, אבל הוא לא חזר לעצמו לגמרי, כי חלק אחד עדיין נעלם, וזו המילה העבודה שלו. זאת אומרת, האיבר המין שלו, של אוסייריס, חסר. הוא האובליסק וכל הסמלים הפאליים שמשתמשים בהם כל אגודות הסתרים, הבונים החופשיים, אוקיי? הפירמידה היא גם סמל פאלי. עד אז, עד שאוסייריס יושלם, זאת אומרת שתוחזר לו המילה העבודה, בנו הורוס שולט, מחליף אותו. אוסייריס בינתיים הוא רק למטה, הוא אל השאול, הוא מתחת לאדמה. עכשיו, כל האלים האלה שהזכרתי ועוד המון אחרים, ואני תכף אזכיר עוד, מכל הפולחנים השונים, מכל העבודות הזרות, מכל המיתולוגיות, גם המיתולוגיה הפרסית האיראנית, כלומר, גם המיתולוגיה המצרית העתיקה, גם המיתולוגיה המצרית אחרי שיוון הגדירה אותה או נתנה לה שמות חדשים, גם המיתולוגיה היוונית, גם הנורדית וגם הפינית, הגלית, האשורית, כל המסופוטמיות, כלומר אקד, אשור, הכנעני, המיתולוגיה הכנענית, כל הפולחנים האלה, וכמובן הרומית, כל אלה זה כוחות שמייצגים את אותם רעיונות, וצריך להבין את זה. השמות מתחלפים, האגדות או הסיפורים משתנים, המבטא משתנה והמיקום הגיאוגרפי של הסיפור משתנה. הרעיון הוא אותו רעיון, האידיאולוגיה, אותה אידיאולוגיה. מטרה, אותה מטרה, והאלים אותם אלים עם אותם סממנים, השינויים הם קוסמטיים בהתייחס לשינויים גיאוגרפיים של ממלכות שגלו או נכחדו או נכבשו לאימפריות שצמחו ואימפריות שנפלו, וכמובן, כמובן ללשון ולמבטא. זאת אומרת, אוסר, אסיר, אוסייריס, זה גלגול של אותה מילה, שומעים את זה באוזן. זה פשוט פעם אחת מסופוטמי מלפני 5,000, 6,000, 7,000 שנה, ומצרי אחר כך, ושזה בא בשם, במילה אוסייריס, זה כבר, זה כבר קיבל יווניות. זאת אומרת, זה כבר הותאם ללינגואה, למצלול היווני. אבל זה אותם הרעיונות, אותה אידיאולוגיה, אותם האלים, ואותה המטרה. עכשיו אנחנו באל הרמס. הרמס היה פיקח כבר מלידתו, ובשל פיקח, הוא לא נולד אל, הוא נולד חצי אל. כלומר, הורים שהאבא אל והאימא אדם, או להפך. זאת אומרת, כלאיים. אז הרמס היה פיקח כבר כשהוא נולד, ובשל פיקחותו של הרמס, הסכים האל אפולו הגדול להפוך את הרמס לאל אולימפי. יש להם, יש אלים ויש אלים זוטרים ויש אלים אולימפיים. אז אפולו הסכים להפוך את הרמס, איך שהוא נולד כבר, לאל אולימפי. אבל אפולו ידע שהרמס הוא פיקח וערמומי. לכן אפולו חשש מהרמס והשביע אותו אמונים. הוא אמר, אני הופך אותך לאל אולימפי, אבל אני משביע אותך אמונים. אתה תשבע שאתה תהיה נאמן כל חייך. בתמורה לשבועת האמונים, אפולו נתן לו את המטה הפלאי. המטה הפלאי הזה הוא משמש את הרמס. למטה הזה, שהוא משמש אותו בכישופים שלו, בעבודה שלו, בפולחן שלו, בכישוף שלו, קוראים קדוקאוס. קדוקאוס. כולנו מכירים את המטה הזה? המטה הזה הוא הסמל של הרפואה, של הרוקחות, של כל חברות הפארמה, של כל ההסתדרויות הרפואיות בכל העולם, של כל חילות הרפואה בכל הצבאות בעולם. זה מטה שעליו מלופפים שני נחשים. הרמס, האל האולימפי, שקיבל את המטה הזה, את הקדוקאוס, הוא בתפקידו משמש פטרון הרופאים. הפטרון, כן? הפטר, הפטרון מלשון פאדר, פטר בלטינית, ברומית. הבעלים, הבוס של כל הרופאים. הרמס נקרא כך יותר במיתולוגיה היוונית, אבל גם במיתולוגיה הרומית, שבה קצת אחרי היוונית, הוא נקרא לפעמים הרמס, לפעמים מרקוריוס. על שמו נקרא כוכב הלכת מרקורי. מרקוריוס או מרקורי, הם נתנו לכוכבי לכת לכל הכוכבי לכת הם נתנו שמות של אלים. האלים האלה הם מאמינים בהם אז, והם מאמינים בהם גם היום. הם עושים להם פולחן, הם סוגדים להם, הם עובדים אותם אז, והם עובדים אותם היום. לכן קוראים להם אקום, בראשי תיבות, עובדי כוכבים ומזלות. כי ולפני צנזורה בגמרא קוראים לזה עובדי עבודה זרה. כן? גויים עובדי עבודה זרה. עקב הצנזורה של הנצרות, חז"ל, חכמנו זכרם לברכה, שינו את זה לעובדי כוכבים ומזלות, ואז שינו את זה גם, קיצרו את זה לראשי תיבות אקום, כדי שפחות יבינו. וזה הצליח דווקא, לא צונזר. אז הרמס הוא גם מרקוריוס, שעל שמו זה מרקורי, כוכב שהיום באקדמיה הציונית קוראת לו כוכב חמה, אבל אין צורך באקדמיה הציונית ולא בשפה החילונית הציונית, משום שיש לנו את לשון הקודש, ובלשון הקודש הוא נקרא כוכב, פשוט כוכב. עכשיו, חכמנו זכרם לברכה מספרים רבות אודות פולחן עבודה זרה שהיה נהוג ביותר. מדובר עליו הרבה מאוד בגמרא, גם ישו עשה את העבודה הזאת, את הפולחן הזה, והפולחן הזה נקרא מרקוליס. מרקוליס. או עכשיו, למד ורש מתחלפות המון פעמים בין התלמודים הירושלמי והבבלי, זה, שוב, זה נובע מכניסת היוונית ומאזורים שונים, עם מבטאים שונים, עם הגייה שונה, אבל מרקוריס או מרקוליס, או זה אותו דבר. אז לפעמים נמצא את זה מרקוריס, לפעמים מרקוליס. זו הייתה עבודה זרה שגם ישו עשה אותה, מתועדת בתלמוד, אבל בכלל זו הייתה עבודה זרה שחזל, חכמנו זכרם לברכה, מזכירים אותה המון, והיא על שם מרקוריוס, האל הרמס, אל הרפואה הרומי והיווני. המטה של הרמס, המטה שאפולו נתן להרמס, הוא הסמל של כל גופי הרפואה והרוקחות בעולם היום, כולל סמל ארגון הבריאות העולמי של האום, כולל חיל הרפואה של הצבא הציוני, ההסתדרות הרפואית, חברות פארמה רבות ובתי מרקחת. האל הרמס, פטרון הרופאים, אל המדע, סייאנס, מדע, מדובר על, כן, לפני מעל 1,000 שנה, גם מעל 2,000 שנה, וגם מעל 3,000 שנה, כשהוא עוד היה אל מצרי, היוונים הרי לקחו אותו מהמיתולוגיות המצריות, והרומאים העתיקו את הכל מהיוונים, לא המציאו שום דבר. שוב, רק שינו לבושים ושמות. הוא היה פטרון הרופאים, אל המדע, הסייאנס, מגן, המגן של הגנבים ושל המהמרים. הוא היה אל הנערים. האל של הנערים, של הנוער. הוא היה מדריך של הגיבורים ושל ההרפתקנים ושל ההוללים. זאת אומרת, הוא קידש הוללות, הרפתקנות, ונדליזם, הימורים, והוא היה פטרון הרופאים באותה נשימה, ואל המדע באותה נשימה. הוא היה באותה נשימה גם אל האתלטים, כלומר הספורטאים והמתעמלים, והוא היה אביו של האל הידוע מאוד, פן. פן, על שמו הפן יס, פן יס, הבן יס. האל פן הוא גם השטן. פן היה אל השעשועים, אל ההוללות, אל השתייה, השתייה לשוכרה, לרעה, כן? לשוכרה עד עיבוד כל שליטה. הוא היה אל הסוחרים, האל של בעלי המלאכה. בעלי המלאכה אלה הבונים. הוא היה גם אל ההשכלה. פן היה מעורה מאוד בכל העניינים של בני האדם, והוא היה זה שאחראי, הוא היה המורה, הוא היה זה שלימד את בני האדם לשקול, לספור, למדוד, לכתוב, כל הדיסציפלינות של של תוכניות הליבה, של ההשכלה היסודית וכן הלאה. עכשיו, הרמס, וגם, זאת אומרת, הרמס או מרקוריוס או מרקורי, מחזיק במטה שעליו ניתן לראות שני נחשים מפותלים. זה מטה פגני ידוע ונעשה בו שימוש בכל העולם. הוא נקרא שוב קדוקאוס. ביוונית המטה הזה נקרא, זה ברומית, כן? בלטינית, קדוקאוס. ביוונית הוא נקרא קריקאון, מהמילה שליטה, אירוקו, אירוקו, קרייקון. מהמילה שליטה, תרגום המילה הזאת זה שליטה. זה מטה של שליטה, לשלוט. קורונה זו שליטה. כתר, מלוכה זו שליטה. עכשיו תשמעו צירוף מקרים במרכאות כפולות ומכופלות. צירוף מקרים מרתק. אתם מכירים את הצורה שהעניקו המדענים, מה שנקרא science, ל-DNA, לקוד הגנטי? בציורים, בדגמים שלהם? נכון, זו צורת שני סלילים, סליל כפול כזה. ככה הם, זה מה שהם מאמינים, או זה מה שהם רוצים שאנחנו נאמין בו, זה מה שהם לכאורה רואים במיקרוסקופים שלהם. יצא במקרה שצורת ה-DNA הוא צורה של סליל כפול. זה אומר שה-DNA הוא בעל אותה צורה בדיוק כמו של מתי הרמס, הקדוקאוס. איזה יופי של צירוף מקרים, נכון? עכשיו, מי שבאמת מתמצא בתפיסות העולם של התיאוסופים, האילומינטים, האחוות הסודיות בכלל, כולן, לכל המינים שלהם, אם זה בני ברית, ואם זה כל האחוות הסודיות וכל המסדרים למיניהם, מי שמכיר את תפיסת העולם שלהם, שיחבר את שני חלקי הפאזל האלה, ויסתדר לו פשוט פיקס, איך ה-DNA כולל בתוכו את הנחש. או יותר נכון, את שני הנחשים. הלוואי, אין פה זמן להאריך בנושא הזה, הלוואי שהיה, כי זה, יש הרבה מה להאריך בזה. אבל זה למקומות אחרים, לזמנים אחרים. על הרמס, או בכינויו המוכר לנו מרקוריס, או מרקוריוס, או מרקוליס, מהפנתיאון, הרמס מהפנתיאון היווני ומרקורי מהפנתיאון הרומי. מרקורי נקרא כוכב בלשון הקודש, אמרנו, ועליו מקבל נבואה, נבואת אמת, נביא האמת, עמוס, בספר עמוס, ונשאתם את סיכות מלככם ואת קיון צלמכם, כוכב אלוהיכם, אשר עשיתם לכם. נבואה מרתקת בספר עמוס. שוב, לא כאן המקום להיכנס להסברים, פרשנות, ניתוחים, ולא לקרוא פה מפרשים. הלוואי, אבל זה לוקח המון זמן וזה לא לפה. אני אמשיכה. הרמס, שימו לב, תחזיקו ראש. הרמס, כן, הוא המרקורי, הוא המרקוריוס, אל הרפואה, אל המדע, אל ההשכלה. הוא גם האל האיראני, המיתולוגיה האיראנית, שהיא יותר קדומה מהמיתולוגיה הרומית, ויותר קדומה מהמיתולוגיה היוונית שלפני הרומית. כן, פרס הייתה אימפריה, איראן הייתה אימפריה השלטת בעולם בתקופה שלפני יוון. מפרס, שפרס ירדה, יוון עלתה. אז לפני שהרמס נכנס למיתולוגיה, לעבודה זרה היוונית, הרמס הוא היה, הוא גם אל איראני, קדום מאוד. והוא נקרא, שימו לב למצלול הלשוני, הרמס הורמיז. הורמיז, או בשמו המוכר יותר, אהורה מזדה. הורמיז, אהורה מזדה. אהורמיז. זה קיצור, אהורה מזדה זה קיצור. קיצור של אהורה מזדה זה אהורמיז. הורמיז זה אהורה מזדה. אהורה מזדה, אהורה מזדה זה אהור הזורואסטרי, כן? הגמרא מלמדת אותנו שהוא בנה של למד יוד, למד יוד תף. שאסור להגיד את שמה. לכן מעייתים את שמה. היא אימם של כל הערב רב, של חמשת מיני הערב רב. כלומר, ערב רב זה מינים רעים, מינים. מינים זה אומר שהם, כמו שיש מין שהוא אדם, יש מין אחר שהוא לא אדם. ויש מין אחר, ויש חמישה מינים שהם לא אדם, והם נקראים כולם ביחד, כל החמישה מינים האלה נקראים ערב רב. למד יוד, למד יוד, תף, היא האימא שלהם. אוקיי? הגמרא מלמדת אותנו שאחד מבניה של למד יוד, למד יוד, תף, הוא שד, מסוכן ואפל מאוד, והוא נקרא הורמיז, הרמס, אהורה מזדה, הפרסי, האיראני. אני רק אמנה את חמשת המינים של הערב רב, זאת אומרת את חמשת המינים האחרים שהם לא בני אדם, והם כן נראים כבני אדם, והם מסתובבים פה, בינינו. נפילים, גיבורים, ענקים, רפאים, רפאים, מזכיר את המילה רפואה, ועמלקים. איך נזכור את זה? ראשי תיבות נגע רע. נגע, נון גימל עין, נון גימל עין, נפילים, גיבורים, ענקים, רע, רש, עין, רפאים, עמלקים. אלה חמשת הקטגוריות של חמשת המינים, זאת אומרת, מין אחר הוא אדם, שזה אנחנו. נסביר על זה בפרוטרוט בזמן אחר, בתוכנית אחרת. זה מרתק ומאוד חשוב להבין את זה, כי אנחנו נמצאים בתקופה שבה אותם חמשת מינים, נפילים, גיבורים, ענקים, רפאים, עמלקים, נגע, רע, שולטים על המין שלנו, על מין האדם. אבל אני אמשיך בקו שרציתי. יונוס וימברוס או ינובריס. ימברוס או ינובריס זה תלוי באיזה תקופה ואיפה, באיזה מקום גיאוגרפי. אבל זה אותו אחד. יונוס וימברוס והורמיז, אהורה מזדה באיראנית והרמס ביוונית, הם ראשי חמשת מיני הערב רב. האימא שלהם זה, זו למד יוד, למד יוד, תף. בעלה הוא הסמך מם. סמך מם וגם א' וגם למד. השטן. החוקרת הבריטית פרנסיס יייטס, שהיא הייתה היסטוריונית של המדע מבריטניה, היא חקרה בלונדון את השלכות הפולחן ההרמטי. הפולחן ההרמטי זה הפולחן של הרמס, של האל, הפולחן לאל הרמס, או הורמיז, אהורה מזדה, או האל, אותו אחד שנקרא, ברומית הוא נקרא, מרקורי. היא, החוקרת הבריטית הזאת, גילתה שמסורת הפולחן לאל הרמס, שנקראת מסורת הפולחן ההרמטי, שהיה אל המסחר ופטרון הרופאים כאמור, המסורת הזו היא גילתה שהיא השפיעה רבות על התפתחות המדע של מה שנקרא באקדמיה העת החדשה. אתם מבינים מה שאני אומרת פה? חוקרת בריטית גילתה, היסטוריונית של המדע, חקרה את ההשלכות של הפולחן של עבודה זרה להרמס, או לאהורה מזדה, הורמיז, השד, או מרקוריוס, שד, האל שלהם, אל הרפואה שלהם. ומה שהחוקרת הזו גילתה, זה שהמסורת הפולחנית הזו, עבודת האל הזה, עבודת השטן, עבודת האל, הרמס הורמיז, השפיע רבות על התפתחות המדע של היום באקדמיה. הפולחן הזה הוא מה שמונח בבסיס הכתות והדתות הפגניות שמקדשות את לוסיפר היום. התיאוסופיה, האפלמה, שזה פולחן שייסד המטורף הפגני אלייסטר קראולי, השחר המוזהב של הלנה פטרובנה בלווצקי, ובכלל רבות מאגודות הסתרים שממשיכות את אותם פולחנים, בדיוק. הן ממשיכות גם את אותם פולחנים, אבל בעיקר את אותן אמונות, את אותן תפיסות ואת אותה, למען אותה מטרה. הן חותרות לאותה מטרה. היטלר חתר לאותה מטרה. היטלר היה תלמיד של הלנה פטרובנה, לא תלמיד, הוא היה מעריץ ומעריץ מושבע וישן. הספר של הלנה פטרובנה בלווצקי היה מונח תחת הקרית של היטלר. זו האגודה התיאוסופית. זו שיטת ולדורף שהתפתחה מזה. בתי הספר האנתרופוסופיים התפתחו מזה. הלו, אתם חושבים שזה משהו נחמד, טבעוני והרמוני עם הטבע? לא, לא. זה פולחן לשטן. פשוטו כמשמעו. מה שהחוקרת הזאת המעניינת העלתה הוא שהפולחן הזה, אני אגיד לכם את זה במילים יותר ברורות. הפולחנים האלה שהתחילו במצרים, המשיכו, התחילו, סליחה, עוד לפני מצרים, התחילו בכנען, בכל מסופוטמיה, באשור, באשור, באקד. אז גידה לאל נמרוד, נמרוד היה שם של אל מבחינתם. כל סיפור מגדל בבל שהוא הבסיס הבלתי מעורער לכל מה שקורה כרגע בעולם, והוא האמונה של כל אגודות הסתרים, וזה לא רק הבונים החופשיים שעליהם אוהבים לדבר. כל זה נכנס לתוך האקדמיה מבחינת תפיסת העולם, מבחינת האידיאולוגיה, אפילו מבחינת הכינויים והשמות. אוקיי? זה נכנס לאקדמיה, ועל זה מושתת המדע של היום. אתם מבינים מה זה אומר? או שצריך לתת לזה להדהד במוח כמה חודשים בשביל להבין מה זה אומר? כי כל הנגזרות, כל רופא יצא מהאקדמיה. מה הוא למד? במסווה של מדע, של סיינס, של מעבדה, במסווה של משהו אמפירי, של משהו מדעי, של משהו מדיד, של משהו עם תוקף ומהימנות והסתברות וסטטיסטיקה, עם תוקף ומהימנות ומחקרים שמגובה במחקרים ונשמע מדעי ובעל הילה, הילה מאוד 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 גדולה ויוקרתית של משהו מדויק ואובייקטיבי שנקרא מדע הרפואה, זו מיתולוגיה, עבודה זרה, מיתולוגיה זו עבודה זרה באלילים שתורת ישראל כותבת לנו שהם השדים הכי מסוכנים שיכולים להיות עלי אדמות. תנו לזה להדהד בראש שלכם, כי אי אפשר להקל דבר כזה בקלות. מאותה פילוסופיה הרמטית של פילוסופיה, כן, לכאורה חוכמת האלים האלה, הרמס, הורמיז, אהורה מזדה, מרקורי, היגאה, אלת ההיגיינה, כל החבר'ה האלה, מהפילוסופיה, מחוכמת האלים הללו, לכאורה, כלומר, מפטרון הרופאים, הרמס, הורמיז, מרקורי, יוצאת גם באופן ישיר חוכמת הכישוף. כל חוכמת הכישוף תלויה באלי הרפואה. כי הם אלה שהייתה להם את חוכמת הסוד של רקיחת השיקויים, של רוקחות. לקחת צמח ולקחת שערה ולקחת קליפה של משהו ולקחת בוץ כזה ולקחת עלה של פרח כזה, לרקוח אותם. ללחוש מילות כישוף ולעשות כישוף ולרקוח משחה, רוויחה, לרקוח תרופה, לרקוח רעל, תרופה או רעל, תרכובות, תערובות ותרכובות שמיועדים לכישוף, שיקויים. כל הכישוף מבוסס על הרפואה. הרפואה היא אבי אבות הכישוף באופן ודאי, באופן מוכח, באופן שלא מוסתר והוא גלוי לכל. הידע, לא רק הכישוף, כל חוכמת הכישוף מבוססת על הפילוסופיה ההרמטית של הרמס, של הורמיז, של אהורה מזדה. גם רכיחת שיקויים, גם הידע בהכנת קמעות, כישופים, פשוט כישופים. כל ענף האסטרולוגיה צמח משם. אסטרולוגיה, כן? הצטגנינות, עבודת כוכבים ומזלות, שאסור לפי היהדות להתקרב אליה בכלל. וכל מה שקשור לכישוף, כלומר, כישוף זה מניפולציה בטבע, מניפולציה, שינוי הטבע, שינוי מה שהקדוש ברוך הוא טבע כחוקי טבע. שינוי הטבע זה מניפולציה בטבע, זו שליטה על הטבע, שינוי הטבע. זה בעצם כל המהות, כל המטרה שלהם, של אותם אלים. למשל, הורוס, הוא אל מצרי ששמו מהתקופה התלמאית היוונית במצרים, כלומר התקופה המאוחרת של מצרים, הורוס, וכל דומיו או כל מקביליו בכל העמים האחרים, בכל העובדי עבודה, כל המיתולוגיות האחרות, הם אלים שמוגדרים כאל שתפקידו להרוס את העולם, או חלקים מהעולם, או את הטבע, או את האדם, להרוס על מנת לבנות, או לברוא, או ליצור מחדש. למה להרוס כדי לברוא מחדש? כי אני הבורא, לא אתה. ואני ארוס את כל מה שבראת כדי לעשות את זה מחדש כמו שאני רוצה. זו רפואה, כי זה כישוף. זה כישוף, לקחת את מה שהוא ברא, הקדוש ברוך הוא, האל האחד, ולשבש את זה בשביל לשבש את זה, או לשבש את זה בשביל להרוס את זה כדי שאני אייעל ואני אדמה לעליון ואני אברא את זה מחדש. לא כמו שאתה בראת, לא כמו שאתה רוצה, לא בשביל אותן מטרות ולא באותה דרך. אתה בראת את ה-DNA, אני ארוס את ה-DNA באמצעות טכנולוגיה וביוטכנולוגיה, ואני אבנה DNA מחדש, מורכב, בהכלאה, באמצעות טכנולוגיה וביולוגיה, כי הביולוגיה שבראת לא טובה מספיק, אז אני בראתי משהו חדש, יש מאין, so called, שנקרא טכנולוגיה, ואני ארכיב בין הטכנולוגיה לביולוגיה, וכך אני אעשה מניפולציה, אשנה ועברה מחדש יצורים. ולכן ההיבריד או האנדרואיד או הסייבורג, כל המילים האלה שאתם שומעים כבר בערך עשור ותשמעו יותר ויותר כרגע, אתם שומעים אותם על פלאפונים ובסרטים בדיוניים, אבל עכשיו אתם תשמעו אותן על עצמכם. כי זה מה ש ארגון הבריאות העולמי ביחד עם כל חטיבות האום בהנהלת אג'נדה 2030 של האום, בהוראת הוותיקן הישועי שעובדת אותם אלים בדיוק, עושה. זרוע המבצעת שלו היא האקונומיק, האיגוד הכלכלי העולמי, והוא מדבר וגם מראה באתר שלו את ההיבריד, הסייבורג, כן? האדם שהוא יצור כלאיים עם רובוט. זה מה שעושים לכם כשמחדירים לכם את המטושים, את ה... איך קוראים לזה? את המשטחי גרון האלה ואת המשטחי אף. כדי לבדוק האם אתם נשאים או חולים או מאומתים או מומתים של קורונה. מה שמחדירים לאף הוא על מנת לאסוף דאטה להוציא מכם נתונים, להוציא מכם מידע, DNA, כדי להרכיב אותו, לעשות בו החלאה עם, עם רובוטים, עם, 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 עם טכנוקרטיה דיגיטלית, עם, עם, עם טכנולוגיה. לעשות החלאה בין האדם, הגוף הביולוגי, לבין הטכנולוגיה. זה נקרא היבריד, זה נקרא סייבורג, וזה שיבוט. זה שיבוט. וזה מה שעושים כרגע, ולכן המעקבים, ולכן מאגרי המידע המטורפים, שלשם הולכים כל הנתונים, החל ממה אתה חושב, איך אתה תופס את החיים, האם אתה מתפלל, למי אתה מתפלל, כמה ילדים יש לך ואיך אתה מגדל אותם, וחלה בהאם אתה בן אדם שמתנגד לחיסונים או לא מתנגד לחיסונים, מה האידיאולוגיה שלך, מה המחשבות שלך, כמה פעמים אתה נכנס ביום לשירותים, האם אתה צורך אינטרנט והרבה ולאיזה מטרות, מה אתה כותב באינטרנט, מה אתה חושב על העולם, מה אתה מפרסם בפייסבוק מראה, מה אתה חושב, כל הנתונים האלה נאספים, כולל ה-DNA שלך, ולכן בדיקות הדם המוגברות כרגע, ולכן הטירוף של הסגר וההפחדה כדי לקחת מאיתנו במשטחים את ה-DNA לאותם מאגרים, בגלל זה תעודות הזהות הביומטריות, בגלל זה כל הישיבה של ה-ID 2020, בגלל זה כל הפסקת התשלום במזומן, שהכל יהיה דיגיטלי, כי אז אפשר לאסוף את כל הדאטה על כולם, לא כי הם רוצים לדעת מה אתה חושב, אלא כי הם הולכים ליצור דמות משובטת בצלמך, בדמותך, שהיא החלאה. החלאה זה בלעז היבריד. כדי להתנקם בבריאה של בורא העולם ולברוא מחדש, להרוס את הבריאה שהוא ברא ולברוא משהו אחר יותר טוב, כי מה שהוא ברא פגום. למה? ארוך מאוד להסביר למה, נסביר את זה בפעם אחרת, בעזרת השם בלי נדר. אני מקווה שאתם לא מתעייפים מדי, אני אמשיך עוד קצת. אמרנו שהרפואה זה המשך ישיר של הכישוף. קיים כישוף, תמיד קיים היה כישוף. התורה מספרת לנו, לא נוח לנו להאמין בזה, לא רוצים שנאמין שזה קיים, זה קיים. אלה שלא רוצים שנאמין שזה קיים, הם אלה שיודעים לחשף. הם אלה שמשתמשים בזה. ולא, כישוף זה לא הוקוס פוקוס של קוסם, כישוף. הם לקחו אותו מהידע המאוד סודי ומצטבר, ארוך טווח שלהם, ולקחו אותו אליאן, אל האקדמיה, אל האקדמיה. וזו הסיבה שהם יצרו, כן, את התחום שנקרא רפואה, הם לקחו אותו ומתגו אותו, כן, מתגו, נתנו לו, הפכו אותו למותג, מתגו אותו כתחום בעל סטטוס חברתי, יוקרתי במיוחד. אין אמא בעולם המערבי הזה שלא משוועת שהבן הקטן והמתוקי שלה יהיה רופא, כי רופא זה אל. ככה עובד הסיטרא אחרא. כל מה שמשמש בתור, כל מה שמשמש את הסיטרא אחרא, את השטן, את השדים האלה, את הכוחות הרעים האלה, כל מה שמשמש אותם כמיסיון, כלומר כהסתה והדחה, כמסית ומדיח של המוני אנשים לתוך הדת הפסיכוטית שלהם, כל מה שמסוגל להוות מיסיון מבחינתם, כל מה שיכול לשמד את בני האדם, כשר, ולא רק כשר, הם ימתגו אותו כמשהו מדהים, יוקרתי, נחשב, קול ואין ואופנתי ווואו. תמיד זה עבד ככה. כל מה שמשמש אותם כמיסיון, שמשמש אותם טוב כמיסיון, הם ממתגים אותו כיוקרתי, כמבוקש. זוהי תורת הפופוליזם, הם המציאו אותה. נמתג, אנחנו נמתג כיוקרתי, כל מה שמשמש אותנו כמיסיון, וגם, וככה נהפוך כל תחום שמשמש לשם מיסיון, לתחום פופולרי. רפואה, מדע, טכנולוגיה, לימודים אקדמיים. הבנתם? לכן, דיפולט, שתהיו במסלול, שתלמדו מדעים, שתלמדו זה, ושתמשיכו לאקדמיה ותרכשו מקצוע, ושזה יהיה טכנולוגיה ושיהיה לכם קריירה. ואם אפשר, שזה יהיה רופאים. אבל גם אם לא רופאים, חייב לעבור באקדמיה. כי האקדמיה זה קערת הכישוף הענקית שלהם, שבה הם רוקחים אתכם ומשמדים לכם את הנשמה. שם לוקחים לכם, לוקחים מכם את העולם הבא שלכם. לא את העולם הזה, את העולם הבא, כן. כל העיסוק הזה בכשפים, במאגיה, באלכימיה, כל העיסוק של כשפים, במאגיה, אלכימיה, זה פועל יוצא ישיר מהפולחן ההרמטי של הרמס, של מרקורי, של הורמיז, אהורה מזדה, כן, המכוניות מזדה שאתם נוסעים בהם, כן, עם הסמל של הקרניים שלו, כן. פשוט היום, האלים האלה קיבלו כינוי חדש, מחובס. הכינוי הוא רפואה. כל הדתות הגנוסטיות, כל הדתות הגנוסטיות התפתחו מהפולחן הזה. מה זה גנוסטיות? מכירים את האות ג'י על הסינר של הבונים החופשיים? הג'י הזה הוא ג'י, לא, יגידו לכם הרבה פעמים שזה ג'י של... של גיאומטריה או גוד, זה לא נכון. הג'י הזה על הסינר של הבונים החופשיים ובג'י מייל שנראה כמו הסינר של הבונים החופשיים הוא ג'י שהוא האות הראשונה של המילה גנוסטיקה, גנוסיה. כן, גם התלמוד כותב על זה ומסביר על זה. הגנוסיה, הגנוסטיקה. הגנוסטיקה היא בעצם העבודה הזרה הנוראה מכל. הגנוסטיקה היא עבודה זרה שתופסת את האדם, היא תופסת את האדם שעובד את העבודה הזרה הזאת כאל. אתם זוכרים שבהתחלה אמרתי שהוא צמצם, בגלל שהוא החיה מתים, הרמס, בגלל שהוא, או הורמיז, בגלל שהוא החיה מתים, אפולו נתן לו את המטה הזה, את המטה הכשפים עם על שני נחשים. למה? כי להחיות מתים, זה לצמצם את הפער בין אל, שהוא נצחי כביכול, לבין האדם. לצמצם את הפער הזה, זה אומר שיש כל הזמן רצון של האדם לשאוף למעלה ולהיות כמו אל. להידמות למי שעליון. אדמה לעליון. אדמה לעליון. תזכרו את המילים אדמה לעליון. שימרו אותם בראש. אז גנוסיה או גנוסטיקה או כל הדתות הגנוסטיות, האמונות הגנוסטיות, בעצם סוברות שהאדם יכול להיות אל. שוויון בין האדם לבין האל. שוויון. שוויון. כל הדתות הקטות המיסטריות, כל הבונים החופשיים האילומינציים, כל האלה, כל המיתולוגיות ממצרים, ועד פרס, דרך פרס ועד רומא של היום, ועד האקדמיה בפקולטה לרפואה, כולם מאמינים בערך עליון בדת הזאת שלהם. הערך הזה נקרא שוויון. מה זה אומר שוויון? שוויון זה שאין פונקציונליות, זה שאין מכונה, כי כולם זה בורג. אין בורג וגלגל שיניים, כי כולם שווים, כולם בורג, אז אין מכונה. אין עולם, כי אין פונקציונליות. בשביל פונקציונליות צריך שכל אחד יהיה אחר, וכל אחד יהיה ייחודי. זה נקרא שם. שם, ייחודיות זה שם. לכל אחד יש מטרה משלו, משמעות משלו. לכל אחד יש שם ולא מספר. אבל בשוויון, כל אחד הוא מספר, כל אחד הוא בורג. כולם מדודים אותו דבר, כולם שוקלים אותו דבר, כולם עשויים מאותו חומר, כולם עובדים בשביל אותה מטרה, כולם חיילים, עולם טוטליטרי. חסר פונקציונליות, ושוויון בעצם מביא באופן ישיר למוות, לחוסר קיימות. שימו את זה גם בצד. השוויון בין האדם לאל זה משהו שהגנוסטים, זו האמונה הגנוסטית, הג'י. לא סתם הג'י או הצ'י מהמזרח הרחוק. הוא גם כוח אלוהי שזורם בתוך הורידים, בתוך הגוף של האדם, כוח אנרגטי. הוא גם לא סתם נקרא צ'י או ג'י. אדמה לעליון זו גם האהדה לשטן, ללוסיפר. האהדה לאל רע המצרי, להורוס, להורמיז, אהורה מזדה, לנחש. נחש הקדמוני טען שאם תאכלו מפרי עץ הדעת טוב ורע, הפרי ההוא שהאלוהים ציווה לכם שלא תעזו לאכול ממנו, כן? שהוא לא רוצה שתאכלו, יש לו אינטרס שלא תאכלו ממנו, למה? כי אם תאכלו ממנו תהיו כאלוהים, יוצרי עולמות, יוצרי, בוראי עולמות, יצירה, בריאה, גנוסיס הוא כוח היוצר. לכן תראו על הסינרים של הבונים החופשיים, ממסדרים מסוימים תראו את האות ג'י, ומסדרים עתיקים יותר תראו את האות יוד בעברית. יוצר. אני שווה לאלוהים, אני בונה חופשי בדרגה גבוהה, אני אלוהים, אני יוצר. זה מה שעשה פרעו, זה מה שאמר פרעו, זו הדוקטורינה של כולם, כולל הרמס וכולל הרפאים מחמשת המינים בערב רב, שהם הרופאים. גנוסיה זו יצירה, אני הבורא, אני פריק קונטרול, זה אובססיה של שליטה. אני חוזרת להתחלה שאמרתי שקורונה זה לא וירוס, קורונה זה שליטה. שליטה בכל מערכות החיים, שליטה בכל מערכות הטבע, שליטה, אובססיה של שליטה. כי קורונה זה כתר ברומית, בלטינית. קורונה זה הכתר מהעלים שהם שמו על הראש, הרומים. כי הם גנוסיה, הם אלוהים. והם המלכים, הם המלכות, הם הכתר, ולא הוא. וזו המלחמה. אני שוב מזכירה. הם לא נלחמים בנו, הם נלחמים בבורא. נמרוד לא נלחם בבני אדם, נמרוד נלחם ביוד קי וו קי, בבורא. הם נלחמים דרכנו, באמצעותנו, אבל הם נלחמים בו. כי הם פסיכוטיים מספיק, והם גם לא בני אדם, הם רק נראים בני אדם. הם פסיכוטיים, הם מחשבים, הם המשך ישיר של הורמיז, של המן, של המלאק. הם המשך ישיר, אבל מקובס, מעונב ומגוהץ, וזה מה שמתאה. הם פריק קונטרולס. הם באובססיית שליטה, ולכן המאבק הקדום ביותר של האדם בבורא היקום. קיים מתח, והאדם תמיד היה לו קשה לקבל את הצווים של הבורא, את המצוות של הבורא, בגלל, בשל אותו מתח, בשל אותו מתח, שלא אתה תשלוט, אני שולט. אני רוצה להיות גם אלוהים, נכון? נוצרנו, נבראנו בצלם, יש לנו משהו שרוצה להידמות לו, ואנחנו לא יודעים לבסט את זה נכון, ולהיכנע איפה שצריך להיכנע, ולגייס לעצמנו, או לעצב את צלם אלוהים של עצמנו, כל אחד בעצמו, בדברים אחרים, אבל אנחנו רוצים להתחרות בו, אנחנו רוצים אנחנו לשלוט. אני לא אעשה את המצוות שלך, אני אחליט. זה מה שאנו עדים לו היום יותר מבעבר, למרות שאנחנו עדים לתופעה המחרידה והפסיכוטית הזו. מרגע שגורש אדם הראשון מגן עדן, כן? ההרמטי הראשון, או ההיגיינה הראשונה, או ההיאוגניקה, או האלה הגאה, או הורמיז, או האורה מזדה, או כל החבר'ה האלה התחילו אפילו לפני מצרים וגם לפני נמרוד של מגדל בבל בשנער. הם התחילו מנחש הקדמוני, והוא התערבב עם למד יוד למד יוד תף, ואז העונש היה גירוש מגן עדן, ועל זה הם מורדים בקדוש ברוך הוא. והם אומרים את זה, הם כותבים את זה, על זה שהם גורשו מגן עדן. הם מורדים, כי הם לא בני אדם שפלים, הם מלאכים, אבל הם הושפלו כי הוא גירש אותם מגן עדן. זה מה שהם כותבים, אבל זה גם מה שהזוהר כותב. כי זה מה שנכון. הם לא בני אדם. הם מינים אחרים. הם נראים כמו בני אדם. הם לובשים, עונדים עניבה. הם יושבים בפרלמנטים. הם מנהלים צבאות. הם מצביעים גדולים. מנהלים מלחמות. הם מנהלים מערכות משפט. הם מחליטים החלטות. הם רופאים. הם מדענים. אבל הם לא ממין שנקרא אדם. ולכן הם עושים את כל מה שהם עושים, משום שהם רוצים שליטה בבני האדם, כי הם צריכים לנקום בבני האדם, כי בני האדם הם אלה שמסכימים לא לאכול מפרי עץ הדעת שמערבב את הטוב עם הרע. ובני האדם לא גורשו מגן עדן לדעתם, כן? לדעתם הם, החצי מלאכים האלה. היצורי הכלאיים האלה, הערב רב, יצורי הכלאיים, הם גורשו מגן עדן. והם רוצים לחזור לשם והם יטפסו על כל המגדלים הטכנולוגיים שהם בונים בשביל לחזור לשם, והם ישבטו אותנו ויהפכו אותנו ליצורי כלאיים בגלל שאנחנו לא יצורי כלאיים, והם כן. אז זה לא חדש, זה כבר מרגע שגורש אדם הראשון מגן עדן. אבל בתקופתנו אובססיית השליטה נמצאת בהתגברות, יש אסקלציה, יש הקצנה, יש החרפה משמעותית של אובססיית השליטה. לא סתם, זה בגלל שזה הזמן, כתוב. עכשיו, שליטה זו מלוכה, מלך הוא שליט. פה נכנס הכינוי המגלומני שבחרו אותם חולי שליטה לתת לווירוס המומצא הזה, או המומדס הזה, כתר. כתר מלכות רומי, נקרא קורונה. תבדקו. קשה לרסק לעצמנו את המיתוס. מיתוס מתוך המילה מיתולוגיה, עבודה זרה, אמונה בעבודה זרה, מיתוס. קשה לרסק לעצמנו את המיתוס שדורות על גבי דורות חונכנו עליו, שתחום הרפואה על כל המסתעף ממנו הוא לא אחר מאשר מיתוס פגני שמשלב בתוכו את כל פולחני העבודה הזרה שהיו בכל האימפריות בהיסטוריה, מנמרוד דרך מצרים הפרעונית עד פרס, יוון ומצרים התלמאית ועד לאחרונה שהיא השלטת הנוכחית, היא המיתולוגיה הרומית, אדום, עשיו, סעיר, עזאזל, באפומט, אדום. קשה להסכים, קשה לנו להסכים לרסק סכמה שמקובעת כהוגן בראש שלנו, באמונה שלנו. אבל זה בדיוק מה שאנחנו נתבעים לעשות כרגע. ולכן, כל מה שמתרחש היום, מתרחש. זו הסיבה. בדיוק בגלל שהתקבענו על סכמות חשיבה ועל סכמות אמונה שהן בעצם כפירה מוחלטת, בגידה מוחלטת, בגידה במתן אמון שלנו, מבחינתנו, אמון שלנו בבורא הבריאה, באחדות הבורא. אנחנו בגדנו במתן האמון, לכן השיח הציבורי כל הזמן על איבוד אמון, איבוד אמון, איבוד אמון. הוא גורם לזה שהסיט רעך ישתולל פה כדי שאנחנו נאבד בכוח את האמון שלנו בכל גורם ארצי, חומרי, אקדמי, טלוויזיוני, פרלמנטרי, משפטי. הוא גורם לסיט רעך להשתולל כדי שאנחנו נאבד את כל האמון שלנו בבני אדם, כדי שאנחנו נגיע לרצפה ונזעק ונצרח. סליחה, טעינו, איך לא ראינו? נתנו כוח לאנשים, ציפינו מאנשים. אתה לבדך הוא האלוהים, ואנחנו זועקים לך, תציל אותנו. למה להגיע לרצפה בשביל לעשות את זה? אי אפשר לעשות את זה רגע לפני? אין עוד הרבה זמן. אנחנו כבר בתחתית של התחתית. אנחנו עוד יכולים להישאר בתחתית הזאת ולשחות בביוב הזה עוד הרבה זמן. יש עוד לאן לרדת, שלא תחשבו שאין. יש. אבל מי שעיניו בראשו רואה שזה מה שקורה, אז לקום ולזעוק עכשיו. אני לא מאמין יותר בבני אדם, לא מאמין בממסד, אני לא מאמינה באום, אני לא מאמינה במלך בשר ודם, אני לא מאמינה בממשלה, אני לא מאמינה בפרלמנט ציוני, אני לא מאמינה בציונות, אני לא מאמינה בצבא אנושי, אני לא מאמינה בבשר ודם, אני לא מאמינה ברופאים כי הם רפאים, אני לא מאמינה במדע בגלל שהוא מיתולוגיה. אני רוצה רק שליט אחד שישלוט על הכל והוא בורא העולם, ואני מחזירה את כל האמון שלי בו, אליו. רק להרים את העיניים ולהגיד את זה, כל אחד עם עצמו, לעצמו, בליבו, עם יד על הלב, בזמנו, כשהוא בשל לזה. אבל את העבודה ואת המאמץ בדרך לשם חייבים לעשות, משום שאנחנו נגיע עוד הרבה הרבה יותר נמוך ממה שאנחנו מסוגלים לדמיין שיכול להיות. הפסקת שיתוף הפעולה של כל אחד מאיתנו עם הסגידה שלנו, אנחנו סוגדים סגידה מודרנית לרומא הפגנית, לרומי של עשיו, של עמלק, של לוסיפר. זה נכון שמאוד מאוד קשה לראות שמחקרים, מדע, מעבדה, אקדמיה, רפואה, טכנולוגיה, הייטק, הייטכנולוגיה, כן, טכנולוגיה גבוהה, ביוטכנולוגיה, תרופות כימיות, שהן לכאורה משהו ריאלי ולא הומני, שהן לכאורה משהו מטריאלי, חומרי, ולא משהו פילוסופי, לא משהו אמורפי. הם לכאורה ניתנים למדידה, הם בעלי תוקף ומהימנות, נראים תחת מיקרוסקופ או ציוד מכני אחר. קשה מאוד לשנות את התפיסות האלה שהורגלנו, שלא נגיד, לא הורגלנו, אלא אולפנו, אולפנו על בסיסן, אבל זה התחכום. זו החוכמה להרה של הסיטרא אחא. זוהי הערמומיות של עשיו. עשיו לא בא לעשות לנו פה חיים קלים. הוא ערמומי יותר ממה שאנחנו חושבים. הוא בא בערמומיות שלו לגרום לנו לעבוד עבודת אלילים. הוא בא לגרום לנו לסגוד למחקרים מפוברקים שמממנות קרנות כמו קרנגי, פורד ורוקפלר. בכל האוניברסיטאות, כולל בטכניון. כולל בבר מינן של ה... אלה עם החורים בכיפה. הוא בא לגרום לנו לסגוד למחקרים מפוברקים, ממומנים. הוא בא לגרום לנו לסגוד לממצאי מעבדה מפוברקים. הוא בא לגרום לנו להאמין שמיתולוגיה, שפולחן אלילים, זאת קדמה. וזה מדע. הוא בא לגרום לנו להאמין שקדמה, רפואה, מדע, זה משהו מתמטי, מדיד, אבסולוטי, אמפירי, אובייקטיבי, ריאלי. זה לא. זו עבודת אלילים מובהקת. בדיוק את זה הקדוש ברוך הוא רוצה שנפסיק. כי די, אנחנו בפולחן האלילים הזה כבר הרבה מדי דורות. ולכן הוא התברך, מאפשר לכוחות הטומאה הללו לפעול בתוכנו, להשתולל ולעלות מדרגה מרגע לרגע. הם עולים מדרגה. אנחנו במדרון התלול. ויש עוד לאן לרדת. כך מסמל לנו הקדוש ברוך הוא שהוא מאוד מאוד ממליץ לנו להפסיק את מחול השדים הזה, תרתי משמע, מחול השדים. כשאנחנו, רק כשאנחנו, נשים סוף לפולחן האלילים הזה, תגיע ההנהגה הנכונה, האמיתית. ההנהגה עם הכתר הנכון. כל עוד אנחנו עובדי אלילים, הכתר הוא כתרו של עשיו, הכתר שנקרא ברומית קורונה.